Oh, dale. אנחנו כבר בפרק י"ב התחלנו לראות את הסדר האלוקי שבספר המדרגה הולך ומצמיח מתוך עדר שקודם להוויה חדשה את הופעת האומה בקומה המלאה שלה, בצביון המלא שלה, שדווקא כשכל הרשמים והזיכרונות של המציאות של מדרגת האבות עם כל ההתפשטות של מדרגת האבות שמתגלה בשבטים ומדרגה ב-70 נפש, דווקא ברגע שהיא קלה מן המציאות והיה מתוסף ואחיו וכל הדור, דווקא אז מתחילה תנועה אדירה, עוצמתית מאוד, של תנועה אדירה של כל הצאצאים וכל גילוי החיים הישראלים שנעים אל עבר הקומה הלאומית השלמה של ה-600,000 פרו וישרצו והרבו מאוד מאוד, אינסטינקטים עמוקים שנטרפים אל עבר העתיד הגדול של האומה. אנחנו פעם שעברה תיארנו כאן 5 שלבים שקוראים בפרק י"ב, שתחילתם במדרגה כזאת שיעקב עדיין קיים ובכלל לא מתחיל השעבוד, יש רק גירות, ואחר כך יש שלבים של השבטים ושבים נפש שבטלים, ואז כבר מתחיל העינוי, אחר כך יש את השלב של מרים שאז כבר גם המרירות מתחילה. אבל היה 2 שלבים שתיארנו פעם שעברה רק בדיוק קטן בתחילת הפרק, שעליהם המהר"ל כאן בפרק י"ג מרחיב לבאר, שזה השלב השני והשלישי של ביטול מדרגת השבטים שהתבטלה בפטירתו של לוי, שכמו שהמהר"ל אומר שעד אז בכלל לא היה אפילו שיבוד וקביעות, ויש שלב נוסף של ביטול כל הרושם של 70 נפש. כאן בפרק שלפנינו, פרק י"ג, המהר"ל יבוא ויבאר את ההבחנה שקיימת בין שתי המדרגות האלה, שהם כולם עדיין קשורים אל המדרגה של יעקב, אל הפיתוח עדיין של הצד של האבות, של הצד של המשפחה הישראלית, אבל שבתוכה יש הבחנה ברורה בין הסדר של ה-12 לבין הסדר של ה-70. בפשט הדברים, כמו שהמהר"ל מבאר, רואים שיש באמת כמה הבדלים בין הסדר של ה-12 לבין הסדר של ה-70. כמו שהמהר"ל אומר שבסדר של ה-12 אז מוזכרים כל השמות, מוזכרים בשמותם, לכולם שמות יקרא, אלה שמות בני ישראל במצרים, ראובן, שמעון ולוי וכולי, לעומת המדרגה של 70 שהיא כתובה בצורה סתומה, והיא כל נפש שייך יעקב 70 נפש. עוד דברים מיוחדים שרואים בהבדל בין המערכת של ה-12 לבין המערכת של ה-70, שבמערכת של ה-12, כמו שהמהר"ל כאן מדגיש, יעקב לא בא במניין שלהם. מכנים את המדרגה של ה-12, אבל לא מצרפים אליה את יעקב כעוד פרט בתוך המערכת הזאת. ודווקא במערכת של ה-70 נפש, יש כאן 5 פירושים בחז"ל איך הגיעו למניין 70 בצורה פשוטה, בסדר של ה-70 יש רק 69 אישים שמוזכרים בסוף ספר בראשית. אז חז"ל יש להם 5 ביאורים מה משלים, מה מסכם למניין 70, אבל 4 פירושים, בוא נאמר 3 פירושים לפחות אם לא, עוד מעט נסביר למה גם ארבע, מתוכם הם, מחשבים גם את יעקב בתור החשבון. יש פירוש אחד שמפורש אומר שיעקב משלם לשבעים, ואמר לו מה שגם הפירושים שאומרים שחושים בן דן אוסך בת אשר משלימה לשבעים, אבל כוונת הדברים שמלט יעקב מונים כראשון לשבעים אלה. אז בין כך ובין כך אנחנו רואים, לפחות לפי, אנחנו נסביר גם את הפירושים האחרים, אבל לפי רוב הפירושים יעקב הוא חלק מהמהלך של שבעים נפש.
איך זה מסתדר? זה לא יוצא... ומי 69 עוד מוספים את חושים ויעקב?
לא, חושים ודם בוודאי היו בתוך 69 שופיעו ספר בראשית. ולכן בכוונה...
מהאחרון רק, הפירוש
הזה רק מהאחרון. הפירוש הזה רק מהאחרון, ולכן הפירוש הזה אומר, מאותם 69 לא יעקב הוא אחרון, אלא חושים ודן הוא אחרון, ואז אתה צריך לשים את יעקב בראש הרשימה. אותו דבר, סכר ואת אשר תהיה אחרונה, ואז לשים את יעקב בראש הזה. לכן שלושה פירושים כאן לפליגי, אלא מסכים לזה שהמניין הוא כולל את יעקב, ורק השאלה מי האחרון בתוך
המניין. מה הנפקא
מינה? נסביר ודאי, בעזרת השם ננסה לבאר את הדברים. הבחנה אחת שצריכים לתת עליה את הדעת, היא שב-12 נפש שירדו למצרימה, מוזכרים רק בנים. ובשבעים נפש מוזכרת גם סרח בת אשר, ואמרה לו שכמובן גם דינה בת יעקב כחלק ממניין השבעים, ואולי יש פירוש אחר שאומר שיוכבד היא חלק מהמניין של שבעים נפש. זה עצמו זוקק עוד פעם הבחנה למה במספר 12 אין ייצוג הולם לנשים, ובמספר 70 יש את הייצוג הזה. אבל בעצם בכלל צריך להבין גם מה זה בכלל כל המושג הזה, שאם כבר אתה מחשב נשים בשבעים נפש, למה רק ייצוג הולם לנשים? למה לא לחשב את כל הנשים הנוספות שהיו שם? זה דבר שבפני עצמו זוקק ביור. בכלל כל הפירוש הזה של השבעים נפש, נראה כאן שזו תחושה כזאת של איזה שטיבל כזה שמחפש איך להשלים למניין, אז ככה מחפשים מי הדמות השבעים שתצטרף לדברים האלה, אבל צריך להבין בכלל מה... מה חז"ל רצו לומר בכל הסדר המיוחד הזה. בעצם יש כאן, כמו שכבר רמדנו פעם שעברה, זה גם רמוז במדרש, המהר"ל גם הביא בסוף שילדו 12 בקרס אחד, אתם זוכרים בסוף הפרק, המהר"ל אומר ש12 בקרס אחד זה בא לומר שהם כל הזמן החזיקו איתם את המדרגה השורשית של 12 השבטים. אז רואים שמעבר למדרגת האבות שהביטו לצורכו צוותיהם, שכמו שהמהר"ל אמר שכל עוד יעקב קיים אין בכלל צד של השפעה מהתרבות המצרית על ישראל, ומעבר למלאות של מדרגה של 70 נפש, יש איזו מדרגה מתווכת חשובה באמצע ששייכת אל ה-12. המהר"ל עצמו מסביר מהו עניין בכלל סוד מספר 12. באמת דבר, סוגיה שבפני עצמה אני צריך למצוא היום כל כך נחת בהזדמנות, אולי נמצא את הזמן להסביר בכלל את כל עניין המספרים של המהר"ל, כי הפרקים כאן מלאים מאוד מאוד בסוגיות המספרים האלה. אבל לפחות מה שהמהר"ל כאן אומר לגבי מספר 12, שמספר 12 אומר כאן המהר"ל, זה המספר של הגבולים, כל הגבולים של של ששת הצדדים. כמו שהמהר"ל בפרק הקודם דיבר, שהמציאות העולמית בצורה החיה המלאה שלה היא קשורה להופעה של שישה צדדים, פרצתה ימה ונגבה צפון ונגבה, ועל זה המהר"ל מוסיף את שתי הצדדים של מיטל השמיים ותובני הארץ. דיברנו כבר כמה פעמים על ממדי העומק של המציאות, המרחבים של המציאות, ממדי הגובה של המציאות, כפי שהם כוללים בתוכם את כל הקצוות שלהם. אבל יש מערכת מיוחדת שנקראת 12, שהיא קשורה לגבולים, לאלכסונים של הדברים. והמהר"ל שהוא מתכוון אלכסונים, רואים זה כאן בדוגמאות שהוא מביא, לא הכוונה למה שאנחנו מכנים אלכסונים, שזה האיקסים שעוברים בין, כן, בין הצלעות הרחוקות אחת מהשנייה, אלא הכוונה אותם זוויות שמתחמות ומגבלות את הקיבויה להיות קוביה. כל קוביה מורכבת מארבע מקצועות שנמצאות במשטח העליון שלה, ארבע מקצועות שנמצאות במשטח התחתון שלה, ועוד ארבע עמודים ששייכים לגבול בין כל צד וצד שלה, בין, כמו שהמהר"ל כאן אומר, בין גבול מזרח לדרום וגבול דרום למערב ומערב לצפון. אז בעצם שבכל קובייה הגבולות שלה, מה שנותן לה את התיחום שלה, זה 12 צדדים. משמעות הדברים הפנימית שמסתתרת מאחורי המושג הזה של של הגבולים, של האלכסונים, זה בעצם שיש שתי צורות שיעקב משקף את עצמו בבית ישראל. יש את המדרגה של ה-12 שהיא כולה נאמנת לקור. בצורה אמיתית הקובייה שיש בה את ההגבלה שלה, ההגבלה היא מצד אחד, זה בעצם אותה תופעה, אותה מציאות אחדותית של יעקב, אבל כמו שחז"ל אומרים שאמר לעולמו די, שבמקום שהיא תתפזר ותתרחב לאין קץ, נחלה בלי מצרים, יש בה את הגבולים האלה שיוצרים לה את המימד של התיחום, את המימד המיוחד הזה שבו המציאות הזאת של מדרגת יעקב מקבלת את הממדים המוגבלים המוסיימים שדרכם הדברים האלה מופיעים. דווקא הגבולים האלה, כמו שאמר לומר, הם גם מצד שני יוצרים את נקודת האחדות, כי הגבולים האלה הם גבולים שמחברים בין כל צלע לצלע אחרת. ששת צדדים שנמצאים במציאות זה תנועת התפרצות של המציאות לכל ממדי הרוחב, הגובה, העומק שלה, אבל הגבולים עם כל מה שהם לכאורה חוסמים, אבל גם גבול זה גם לשון לגבל, לשון לחבר, זה מציאות כזאת שגם קובעת שיש יחס בין גילויי החיים השונים שנמצאים בתוך המציאות, וההתפרצות הזאת היא לא יוצרת תפזורת אלא היא מתלגדת לכלל דבר אחד. בצורה עמוקה 12 השבטים, כמו שאמר לכאן, אומר ששבט זה גם לשון ענף, זה התענפות והבטאה של מדרגת יעקב אבינו כפי איך שהיא קיימת כבר בקומה של זרו, בקומה של הזרע שלו. אבל 12 השבטים זה מדרגה שקיימת בקומת הזרע שהיא כולה דבקה במקור. מה שהמהר"ל כאן הביא את המדרש המפורסם של חז"ל בפסחים, שאמרו בני יעקב ליעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. המדרגה של ה-12 והמדרגה של יעקב זה פשיטת ולבישת צורה, זה ביטוי של אותו דבר בשתי גילויים. איך הדבר הזה מתגלה בנקודה היעקבית שלו, ואיך אותה מציאות יעקבית היא בצורה המתענפת, בצורה שבונה את עצמה, בצורה מרחבית, בצורה חיה, היא מתגלה דרך כל 12 שבטי יה, שכל 12 שבטי יה הם השיקוף המדויק של אותה אחדות פנימית שמצויה במדרגה הזאת של יעקב. מהר"ל תמיד אומר שמספר, זה מהר"ל כותב בנצח, שמספר, שהמילה אחד היא בגימטריה היא א' ח' ד', דענו יש את א' שזה הנקודה הפנימית של הדברים, אותה בחינה שעוד מעט נראה שבאופן עקרוני היא הבחינה של יעקב, שהיא מתגלה דרך 8 בני האימהות ו4 בני השפחות. אז מספר אחד הוא בעצם הוא מה שה-12 תוחמים את ה-12 הגבולים האלה, תוחמים מתוכם את הגרעין הפנימי שנמצא בתוכם, שמצידם 1 ו-13, שזה בעצם ה-12 כפי איך שהנקודה הפנימית חיים בתוכם, זה בדיוק אותה מציאות, זה אותה הבעת חיים. כל המדרגה הזאת היא ה... אני עוד מעט נרחיב את הדברים, אבל אני חייב להציב אותה קודם כל מול התנועה האחרת שקיימת. התנועה האחרת שקיימת היא התכונה של השבעים, שהיא איך זרע יעקב לא קשור דווקא אלא מתבטל כלפי המקור, כלפי הנקודה האחדותית של החיים, אלא דווקא אדרבה, יש בו את הצד של הפנייה שלו כלפי אומות העולם, הפנייה שלו כלפי מרחבי החיים, יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. בתוך המציאות המשפחתית עדיין של יעקב, שנמצאת בתוך הזרע שלו, יש את הדור הראשון שמצד תכונתו הטבעית וגם מצד האופי המספרי שלו הוא השיקוף של היעקביות עצמה, ויש את ההרחבה כפי שהיא מסתעפת בצורה יותר רחבה, שהיא כבר מבטאת את התנועה שלה כלפי הצד המתפרד, כלפי כמו שהזכרנו פעם שעברה 70 פנים לתורה, 70 לשון, הצורה שנותנת לדברים האלה את העושר המרחבי של הדברים. בדרגה, מה זה?
זה פחות נאמן?
אז הדבר, תביעתו היא להיות, ודאי שגם הוא צומח מתוך המדרגה של יעקב, אבל כל עניינו הוא כבר הפנייה לחיים, הפנייה אל הצדדים החוצים של החיים. לכן במדרגה של ה-12, כמו שהזכרנו קודם, עכשיו נבין את כל העניינים שמענו בתחילת הדברים, שם הכל נמצא בגלוי. כל שם ושם מוזכר, לכולם שמות יקרא, כולם מוזכרים בצורה הברורה הגלויה שלהם, ששם התוכן הישראלי הוא נמצא בצורה המובהקת שלו. אבל כמו שהמהר"ל כאן מדייק, בבחינה של ה-70, שם עניינם הוא נמצא כבר בהלם יותר, בצורה חבויה, בצורה כזאת שהצד המגמתי הוא לא בהכרח ניכר בהם. אומר המהר"ל, זה גם קשור לבחינה שלכן יעקב לא חלק ממניין 12. כי מניין ה-12, כמו שהמהר"ל כאן אומר בסוף, הזכרנו את המדרש בסוף הפרק, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, כל ה-12 אלה הם כולם מציאות יעקבית. זה אותו יעקב כפי איכשהו מקיש זרו לו, מה זרו בחיים, אפו בחיים. זו אותה מדרגה של יעקב שהיא מסתעפת, מקבלת את ההתענפות שלה, את הרוחב שלה, כפי שהיא מתגלה בתוך 12 הצדדים. אבל כשמגיעים למדרגה של ה-70 נפש, שזה מדרגה שהיא לכאורה נמצאת רחוקה, היא כבר מדברת בשפה של אומות העולם, היא כבר שפה כזאת שיש בה כבר את הפנייה לצד המתפרץ של החיים, המדרגה הזאת צריכה לקבל סייעתא דשמיא, צריכה לקבל גיבוי. זה הבחינה של השלמת המניין. שהמדרגה הזאת לכשלעצמה היא מדרגה ריבועית, מדרגה מפורטת. אבל יש בה את מדרגת ה-70 שבה, שהיא המדרגה המסכמת, שאולי מצד עצמה היא לא חלק מהמהלך הזה עצמו, זה כל עניין של המספר המסכם, שהוא לא חלק הוא לא עוד פרט מבין כל הפריטים שהוזכרו מקודם, אבל הוא, כמו שאנחנו נראה לפי הבירורים השונים כאן, שהמהר"ל כאן מביא, לפי מה שחז"ל אומרים, יש בו צד מסוים שהוא המהות שמסתתרת מאחורי כל הצדים המסתעפים האלה, וצד אחר למטבע שהוא גם מבטא את המגמה הפנימית שלאט לאט הולכת ונוצרת דרך כל ההתפרטות של בית יעקב אל העושר הרחב של אחים.
אם האחד זה 12 והאלף זה יעקב, אז הוא כן נמצא במניין 12?
כן, הוא סותר בהם, הוא הצד הפנימי שמחיה אותם. נכון, זה באמת המהר"ל וכמה מקומות אחרים לכן אומר שם בנצח ישראל, שבאמת זה בצורה, לכן קודם אמרתי שזה לא מדויק מה שאמרתי, כי האחד, א' זה לא יעקב, אלא א', אומר המהר"ל, זה לוי, מתוך מה שבוחנים את מנשה ואפרים כשתי שבטים שונים, אז יש בעצם, והצד המסותר של יעקב בתוך הבנים מתגלה דרך מדרגת הלוויה, אבל בצורה אמיתית, המהר"ל שם בנצח אומר, זה בעצם מציאות כזאת שהיא לא זקוקה לגיבוי חיצוני של יעקב, כי היא עצמה, דרך בחינת הלוי שבה, אבל דרך כל המרחב השלם שקם בה, היא עצמה כולה יעקבית, היא כולה שיקוף נאמן של המדרגה האחדותית הזאת של יעקב. אבל מדרגת ה-70 היא מדרגה רחוקה, היא מדרגה שלעצמה בפשט בה, אין בה, לא ניכרים בה המקור הפנימי של יעקב. היא כולה פונה אל אומת העולם. הצד המסכם, הצד שמשלים את המניין שמחיה אותה, היא המדרגה שלפי, כמו שהזכרתם קודם, לפי שלושה פירושים מבין הפירושים שחז"ל נותנים, יעקב הוא זה שנותן גיבוי לכל המהלך הזה. אלא שבזה יש לחז"ל עוד פירוש נוסף שאומר שלא יעקב השלים את המניין אלא שהקדוש ברוך הוא, שהשכינה השלים את המניין. זה מדרש קצת פילי, מדרש פליה, מה אנחנו מדברים כאן בעובדות מעשיות ממשיות, והיא כל נפש יעקב 70 נפש, איך אפשר לומר שהנפש ה-70 זה הקדוש ברוך הוא, ולמיד הדמיני והשווה. אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, שאולי כוונת הדברים, שגם המדרש הזה מתכוון שיעקב השלים את המניין, אלא רק אומר מצד מה יעקב משלים את המניין. יעקב כאן משלים את המניין מצד מדרגת השכינה, מצד המדרגה שמבטאת את את ההערה האלוקית שמונחת בתוך בית ישראל. מצידה נכון לראות גם את יעקב כחלק ממעלה של 70 נפש, כי הוא מה שמשקף את העובדה הזאת שבתוך כל התנועה הרחוקה הזאת של הבנים ובני בנים שמהם מסתף יעקב, עדיין יש לזה את אותה המשכה של הקדוש ברוך הוא, של השכינה, ששרויה עדיין בתוך כל התנועה הזאת. אבל יש כאן ובכל אופן שלושה ביאורים מיוחדים שמסבירים ומדגישים בהשלמת השבעים, כמו שאמרנו, לא את מקור הדברים אלא את מגמת הדברים. מה שחז"ל אומרים,
מה ההבדל גם בין הזכרים לנקבות?
כן, כן, נסביר, כן. את הבחינה של חושים בן דן, או של סרח בת אשר, או של יוכבד. כמו שהזכרת מקודם, מה שהזכרנו מקודם, במניין של ה-12 אנחנו עסוקים במהות הרוחנית של עם ישראל. שהמהות הרוחנית של עם ישראל זה אותם צדדים זכריים שקיימים בה. יש גם את דינה שהייתה מהדור הראשון, אבל הנושא של 12 השבטים, הנושא של הדור הראשון, זה דווקא הנושא של הדעת, של הצורה, של העיקרון הרוחני של עם ישראל. אבל שאנחנו, דווקא שאנחנו פונים אל הקומה של ה-70 נפש, אל הקומה שפונה כלפי התפרטות החיים, דווקא שמה בתור מגמה, לא בתור הנושא, הוא עדיין הנושא של צורת החיים ישראלית, אבל המגמה היא מגמה שפונה גם כלפי קומות נקביות, גם כלפי הצדדים של המקבל שיקבלו את ההערה הזאת. ובזה חז"ל אומרים, אני בכוונה מתחיל מהפירוש האחרון, שיוכבד השלים את המניין, שיוכבד, כמו שאני חושב שפעם שעבר כבר הערנו את הדבר הזה, היא מדרגה שהיא לא ירדה למצרים, היא לא בעצם בצורה ישירה קשורה למדרגה התאורה הארץ ישראלית, שאין בה אף צד של גלות, שהיא בצורה מתית סוגיית ה-70 נפש. סוגיית ה-70 נפש, כמו שאמרנו, סוגיה של טרום היכנסות ישראל למצרים. היא נולדה בין החומות, היא כבר, יש לה צד מסוים שהיא כבר קשורה לדור האחר. גם שימות יוסף וכל אחד וכל הדור הוא, וכל קומת ה-70 נפש תתבטל, עדיין יוכבד תהיה קיימת. כי היא אותה מדרגה שמבטאת את התכלית, את המגמה של 70 נפש, להחדיר את כל הרעיון הישראלי הזה, להחדיר אותו לתוך הופעת החיים המצרית, לתוך הופעת החיים של הגלות, לתוך הופעת החיים שמתרחבת מעל לבית ישראל. לכן צריכים את המדרגה הזאת של יוכבד כמדרגה שמתווכת בין החומות, שהיא נמצאת בסף בין המדרגה הארץ ישראלית לבין המדרגה של סתר המדרגה שנמצאת בתוך כל הגלות הגדולה הזאת של מצרים, שבצורה עמוקה פנימית בתוך התהליך המצרי הזה, כל ה-70 נפש הם הולכים ובסתר המדרגה פועלים את פעולתם על הערת וצמיחת קומת חיים גדולה בזכות המתווך הזה שנקרא יוכבד. יש עוד שתי ביאורים נוספים של חושים.
לפי זה, בין השבטים ל-70 או בין ה-70 לדור של מצרים?
בין 70 לבין דור של מצרים. 70 נפש, כמו שאמרנו בפרק י"ב, זה עדיין קשור אל הקומה, היה קומה של יעקב, קומה של השבטים, קומה של 70 נפש, ואחר כך היה תהליך של ויפרסו וירבו מאוד מאוד, שזה כבר התהליך המצרי שבו הכל, המציאות העברית, המשפחתית כבר לא קיימת. היא נקודת החיבור של המרחב המשפחתי אל הקומה הלאומית שתיבנה דווקא מתוך החדירה שלה לתוך התרבות המצרית.
למה צריך את המרחב המשפחתי בקומה הלאומית?
כל המגמה המשפחתית, כל ההעתקה מ-12 ל-70, זה לומר שגם בתוך הצד המקורי, השורשי של ישראל, יש בהם פנייה אל החיים. יש בהם צד של פנייה ליעקב, ויש בהם צד של פנייה אל החיים עצמם, מה שמזה אחר כך תתפתח כל הצד הלאומי. והמדרגה של יוכבד, שהיא מסכמת את המניין, היא לא באמת חלק מהמניין, אבל היא מבטאת את מגמת המניין. מגמת השבעים נפש זה אותה מגמה של שיורדת עכשיו לתוך המציאות המצרית ולאט לאט הולכת ומחוללת סדרי חיים מלאים שלמים של אומה שתקרא בשם השם. חז"ל מביאים כאן עוד שתי פעורים נוספים של חושים בן דן וסרח בת אשר שהשלימו את המניין. מה העניין בחושים בן דן וסרח בת אשר? אז סרח בת אשר כבר הזכרנו מקודם שזה קשור אל היסוד הנקבי. אבל ואני אולי יש עוד משהו בסרח בת אשר שנבין אותו יותר על די חושים בן דן. המהר"ל אומר למה בחרו דווקא בחושים בן דן מבין כל הנכדים שהוא יהיה המשלים את המניין. אומר המהר"ל כי הוא המאסף שכך תמצא בדן שהדגל שלו באחרונה, ששבט דן הוא המאסף לכל המחנות, והצייסה שלו שייך אל הצד של האיסוף שנמצא בסוף בית ישראל. כל המדרגה של שבט דן שהיא אחר כך מתבררת אחר כך לישועתך קיוויתי השם, מתגלה אחר כך דרך שמשון, זה המציאות הזאת שבבית ישראל שהיא יש בה כל מיני את הצד של הזיקה אל מה שנמצא מחוץ אליה, כן? זה אותו האיש שלנו בעזה ששרוי בתוך כל המציאות החיים האחרת השונה מבית ישראל ופועל את הפעולה הסמויה שלו איך להופיע את הרם של ישראל דווקא מתוך כן, אותו מאסף לכל המחנות בייחוש של ישראל למה שנמצא מעבר אליהם, מה שנמצא מחוץ אליהם. גם חושים בן דן וגם סרח בת אשר הם שניהם בני השפחות. גם שבט דן וגם שבט אשר זה שבטים כאלה שביסודם שייכים אל אותה נקודה מתווכת, אותה נקודת ביניימית שקיימת בין קדושת ישראל העצמית לבין הנקודות האלה שמחברות אותם אל מרחבי החיים שעוטפים, שממלאים את החיים מסביב, ודווקא הם אלה שמשלימים את המניין כדי לברר עוד פעם את התעודה הגדולה של מגמת השבעים נפש הזאתי, שעם כל מה שיש את מדרגת ה-12 שהיא בטלה לגמרי כלפי האחד, אבל יש בתוך עם ישראל גם זרם חיים כזה שהוא פונה כלפי המרחבים העולמים השלמים כדי לבנות את המגמה הפנימית של תיקון עולם המלכות שדי. אולי גם יכול להיות שסרח בת אשר, לא יודע, אולי בצחות הלשון, זה גם לשון סרח העודף, זה משהו כזה שהוא קשור כבר לצדדים אלה שנשרחים, שמתווספים על גבי החיים, אבל בסופו של דבר, דרך שתי הקומות האלה של ה-12 נפש וה-70 נפש, זה השלמות החיים הישראלית שהיא צריך לזכור, היא ביסודה כולה ארץ ישראלית, היא נמצאת לפני השיבוד. אותה שוטלים בתוך התרבות המצרית, אותה שוטלים בתוך הירידה של כל השבעים נפש של מצרים, כדי שבסתר מדרגה, אחרי שכל הגרעין הזה יירכב לחלוטין, והם את עושה וכל אחד וכל הדור הוא, אבל בצורה עמוקה פנימית הוא זה שמעורר את התביעה עכשיו, שהוא יפשוט צורה וילבוש צורה חדשה לאומית גדולה, אבל שבתוכה יש במצד אחד את הנאמנות המוחלטת אל המדרגה האחדותית של יעקב, ומצד שני את התביעה הגדולה לאושר הרחב, כפי שזה מתבטא בכל הפלישה, לכל קומות החיים, מרחבי החיים, הקומה של 70 אומות העולם. פרק 14. כן.
המהר"ל מזכיר למדינת נמצאת בתוך ה-12.
לא בתוך ה-12, היא נמצאת
בין בני יעקב.
כן, נמצאת בין בני יעקב, אבל במניין
במניינים הם שניים.
כן, נכון, אבל במניין של תחילת ספר שמות שם מוזכר 12 שבטים ולא מוזכר דינה. היא שייכת אלה בתוך הקומת השם נפש שמורכבת מבנים ונכדים, אז יש הנציגות של הבת בבנים זה דינה, והנציגות של הבת בנכדים זה סרח בת אשר. זה מה שחשוב להדגיש, שבתוך השם נפש יש שתי נשים, יש גם את סרח בת אשר וגם את דינה. אבל זה דווקא שמגיעים לקומת 70 נפש אז פתאום נזכרים שאחד מבני יעקב זה בעצם בת, כי כל התנועה של 70 נפש היא תנועה שפונה כלפי ההשלמה שלה בקומות הנקביות של האחים.
הרב אמר בהתחלה שכל המדרשים מסכימים שיעקב
לא, נמצא... לא כולם, אמרתי שלושה מתוכם, ואני חושב שעל דרך העומק גם הרביעי שמדבר על השכינה. כל זה לעומת המדרש החמישי של יוכבד, שהוא ודאי הולך במהלך אחר לגמרי. שהוא מוסיף דמות חדשה שלא הוזכרה בפסוקים, את יוכבד שהוא מזכיר שמבחינת המספר ה-70 זה לא המקור לכל, אלא כמו שאמרנו זה התנועה, לאיפה הכל מובל? הכל מובל לעבר המדרגה של יוכבד, של פרו וישרצו, של היהדות בגולה, יהדות במצרים, שאליה כל תנועת ה-70 נפש הזאת מובלת כדי לעורר בה את זרמי החיים החדשים שיצמחו ממנו. פרק 14 הוא הפרק שמדבר, עם פרק י"ג דיבר על הצמח עצמו, על מדרגת החיים שעוברת עכשיו להיות שוכנת בגירות במצרים. פרק 14 מדבר עכשיו על קומת העבדות, איך המציאות של התרבות המצרית קבעה באומה הישראלית את אותה מדרגה של עבדות. כמו שחזל כאן אומרים, והיה כמלך חדש, הגמרא בסוטה שמביאה שתי שיטות, רבי שמואל, אחד אמר חדש ממש היה, ואחד אמר שנתחדשו גזרותיו. מהר"ל מסביר שזה יסוד שכבר הזכרנו אותו ברמיזה ונראה אותו במשך הפרקים. תמיד המהר"ל מסביר שכל מה שחזל אומרים, הם לא באים להוציא מקרא מדי פשוטו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ודאי שכוונת הדברים לכולם, לשתי השיטות, שזה לא, כמו שאומר המהר"ל, לא מסתבר שמלך כזה רשע העריך ימים כל כך מתקופת יוסף, העריך 210 שנים עד לאותם שנים, אלא ודאי שכל אין מקרא יוצא מדי פשוטו מדבר על דמות חדשה, אלא המחלוקת בין שתי המנדמרים עד כמה מבחינה מהותית עמוקה היא חדשה, ועד כמה היא עדיין שייכת אל המהלך של המלך הקודם. כמו שאמרל אומר, עד כמה, האם המלך הזה הוא מלך בן מלך ורק בדמות האישית שלו חדש, או שמדובר כאן על שולשלת מלכותית חדשה, שהמלכות הקודמת נעקרה מן העולם ועכשיו נוצרה כאן מלכות חדשה. בעצם יש כאן בירור פנימי יותר לקשר של בין פרק 14 לפרק 13, או לקשר שבין מדרגת הגירות למדרגת העבדות. האם בצורה אמיתית נכון לומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? יש צד אחד שצריך לזכור, שיש כאן המשך של מהלך אחד ארוך, שבצורה גם נתחדשו גזרותיו, וגם יש כאן קומה חדשה לכאורה שעכשיו הולכת ונבנית כאן, אבל בצורה עמוקה פנימית הכל קשור אל המהלך הארוך, אל הגזרה האלוקית שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך לארץ להם, והכל כאן בצורה עמוקה פנימית, גם מבחינה חיצונית זה מתגלה דרך דמות חדשה ודרך גילויי חיים חדשים, אבל בצורה עמוקה פנימית הסוגיה כאן היא אותה סוגיה של הבירור העמוק של בניית וקומת בית ישראל, שנעשית דווקא על ידי שימתם במציאות של גירות, במציאות שהיא זרה להם, שבצורה עמוקה זה מה שיעורר במבנה בהם את התביעה לגילוי חיים עצמי. אלא שיש כאן צורך להדגיש מצד שני שיש כאן מהלך חדש שהוא לא קשור לזרם החיים הקודם, אלא מעצים גם סגנון חדש, הופעת חיים חדשה, כמו שהמהר"ל כבר דיבר בפרקים הראשונים, שזה כבר לא רק קומת הגירות, שהאומה הישראלית לא נמצאת במקומה הטבעי, אלא זה גם מדרגה משעבדת. זוכרים שהזכרנו שמדרגת השיבוד היא מדרגה שעניינה היא לחסום כל התנוצצות רוחנית או סגנון לאומי שמתפתח בעם ישראל, לדכא כל אופי חיים פשוט גלוי שקיים בעם ישראל, שהמגמה הפנימית של הדברים האלה היא לעורר בעם ישראל את ההכרה הרדיקלית שכל עוד אנחנו לא שייכים אל שלמות החיים של 60 ריבו, אין בנו כלום. התהליך הזה מתברר כאן במהלך כל הפרק הזה כאן, כמו שאמר קולמן חוזר ומדגיש, לתפוס את פרעה לא כאישיות פרטית, אלא לתפוס אותו כזרם חיים, כתנועת חיים. כמו שהמהר"ל ככה מתחיל את הפרק וככה הוא מסיים את הפרק, שבמדרש הזה שקודם כל המדרש אומר ויאמר אל עמו, תנא הוא התחיל בעצה לכך הוא לקה תחילה. כן, כמו שהמהר"ל כאן אומר שהרי לא ניתן את המשל לך לעבדים רק לפרעה ולא עבדים לעבדים. צריכים לתפוס שפרעה הוא היסוד המאחד את התרבות המצרית, ועם ישראל לא משעבד באופן פרטי להרבה הרבה מצרים, אלא למלכות מצרית, לתפיסה חומרנית שעומדת ביסוד התרבות המצרית, שהצד הלשדי שלה והמדרגה של פרעה זה הסוגיה שמתבררת כאן, איך מציאות חיים ישראלית עומדת בראש השנה מול תרבות אחרת. זה מה ש אני בכוונה מתחיל מסוף הפרק ואחר כך חזור לתחילת הפרק, מה שהמהר"ל כאן מדגיש בסוף הפרק, וישימו עליו שרי מיסים. אז חז"ל אומרים, מה זה וישימו עליו? למה לא כתוב וישימו עליהם? אומרים חז"ל שפרעה שם על עצמו וישימו עליו, זה חוזר על פרעה, שפרעה שם על עצמו בהתחלה את המלבן על צווארו ואמר להם, אחר כך אומרים לכולם, כלום מסתניסים אתם יותר מפרעה. כוונת הדברים זה כמו שאמר כאן מסביר, שזה לא רק טכניקה חיצונית שברו ככה גרר אותם לעבודה, אלא אומר כאן אמר, יש כאן הגדרה מהותית, מורה, אני קורא בסוף פרק, מורה זה על שהיה נגזר להם קצת כללותיהם בגזרה אלוקית. כן, ההדגשה כאן היא שפרעה לא בצורה חיצונית רוצה להפיק חומר עבודה זול הזו משבד את עם ישראל. האינטרסים של פרעה הם לא אינטרסים כדאיים כלכליים, אלא זה בעצם אמירה אידיאולוגית שמאמינה בטוטליות של החומרנות, בטוטליות שהמציאות כולה היא רק מערכת של עבדות גדולה, שכולה בנויה ממערכת של בית עבדים, שהמציאות כולה היא מציאות שכולה קשורה רק אל התביעות המטריאליסטיות, רק אל התביעות החומרניות, שזוקקות רק את הפרודקטיביות של יצירת עוד חומרים ועוד קניינים ועוד מערכת כזאת שבה בסופו של דבר אין בה אף יסוד של חירות, אף יסוד של רוח, אף יסוד איכותי, אלא כולה שקועה בתוך החומר. אז פרעה באמת גם מאמין בדבר הזה, הוא עצמו מראה להם שהוא באמת גם הוא עבד של עצמו, גם הוא עבד בתוך המערכת הגדולה הזאת של אותם בית עבדים. כמו שחז"ל אומרים שהוא השתחווה ליאור, הוא היה צריך להשתחוות למישהו, אז הוא מסע את בבואה של עצמו והשתחווה לה, אבל הכל כאן בנוי משיטה חיים שלמה שלא מכירה בחירות, שלא מכירה במשהו ניסה שכל הצידי החיים החומרנים משרתים אותה, אלא באמת בחומר מצוי הכל. וזה שפרעה שם על עצמו את העבודה הזאת, בזה גוף הוא רוצה לשבד את עם ישראל, באמונה אידיאולוגית שלו, באותה תפיסה חומרנית, באותה תפיסה עבדותית, באותה תפיסה שלא מכירה באף ערך חירותי, רוחני, עדין שנמצא מעל החיים, שפרעה שרוי בתוך אותה מדרגה, והוא עצמו באמת חלק מאותה מערכה. זה הסיכון הכי אמיתי לעם ישראל, כי זה לא ניסיון חיצוני תועלתני להרוויח מעם ישראל דברים, אלא זה אמונה בשיטת חיים כזאת שמאמינה שבעולם הזה יש רק את העולם הזה ויש רק את החומר, וכל בני אדם זה, כל החברה היא מכונה כלכלית ענקית אדירה שמייצרת לעצמה את כל הצרכים הכלכליים שלה, שפרעה עומד בראש החברה הזאת, ומתוכה זה מה שעכשיו יבוא וישקע את עם ישראל, יבוא ויטביע את עם ישראל בתוך אותה מדרגה רוחנית. לכן כמו שחז"ל אומרים גם תחילת הפרק, המאבק של פרעה הוא מאבק לא בעם ישראל כפרטים, אלא כמו שהפסוקים אומרים, אבא נתחכמה לו. ועל זה חז"ל דורשים, נתחכמה להם מבעלה. למה זה נאמר בלשון יחיד ולא בלשון רבים? כמו שאמר, מדייק בהמשך, שזה לא סתם לשון יחיד, אלא לשון יחיד שענייני מיעוט, ולכאורה מדובר כאן על רבבות עמך בית ישראל, אלא בוא מנתחכמה למשה של ישראל. שיסוד הדברים, שמה שפרעה רוצה בדברים האלה זה לא להילחם בפרטים של עם ישראל, אלא קודם כל, אני חוזר ואומר, אין, כאילו לכאורה זה דרש כזה, נתרקמה לא נתרקמה לקדוש ברוך הוא, אבל עוד פעם המהר"ל אומר שזה פשט המקראות, אבא נתרקמה לא, הכוונה מתכבשו אותו לעם ישראל, אבל לעם ישראל כיחידה אחת, לעם ישראל מהצד האחדותי של עם ישראל, מצד מה שעם ישראל זה לא אוסף של פרטים, אלא זה מקשה אחת, זה אומה אחת, או במחורות זה רעיון אחד. בוא נתחכם לרעיון הישראלי, לעומר החיים הישראלי. המתח כאן, המאבק כאן, היא מלחמת, מלחמה עמוקה מאוד, חדה מאוד, בין תרבויות שונות. בין התרבות החומרנית, המטריאליסטית, המצרית, שרואה את כל המצוא בצורה הגסה שלה ומילה עבדותית שלה, לבין עומר החיים הישראלי, שכל הקיבוץ של עם ישראל משקף את הלא, את המושיען, את היסוד החירותי, את היסוד הנדה של החיים, ושהוא בא ותובע מעם ישראל את הצדים החומרנים האלה, זה בעצם מה שהוא נלחם בצורה עמוקה פנימית, זה על כל זעקה רוחנית שקיימת בעולם, כל תביעה רוחנית שמנסה לפרוץ מעבר לעולם, שמנסה לעורר גילויי חיים חדשים, איתה נלחם פה. כמו שאנחנו כבר, אני ממש צריך, אני מצטער שאני צריך לסיים, אבל רק אנחנו עוד את, 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 את המדרש הזה כבר נשלים פעם הבאה, אבל רק את היסוד של הדברים, שלכן מה שהגזרה שלו היא גזרה פילית, שאומר כל הבן היאור, היאור תשליחו וכל הבת תחיו, שהוא רצה לזרוק לים דווקא את הבנים. אם הייתה כאן אנטישמיות רגילה של שנאת ישראל, אז היה צריך למחות זכר ונקבה, את כל עם ישראל צריך למחות, כמו לבן הרשע, ערבי עומד אבי, שרצה לעקור את הכל. אבל אצל פרעה אין לו בעיה עם עם ישראל, מבחינת עוד פעם, אפילו מבחינת פשוטה שלו. מה שמאיים על פרעה זה הצורה של עם ישראל. זו אותה בחינה זכרית שהיא שייכת אל הצד הרוחני, אל הצד הנבדל של עם ישראל, צד הנקבי שהוא לוקח את האידיאולוגיה של עם ישראל ומשקע אותה בתוך החיים, זה בסדר לפרעה. כי כל עוד הצורה תהיה תפילה אל החומר, אז זה דבר שבסופו של דבר התרבות המצרית יכולה לסבול אותה. אבל מה שנותן בעם ישראל את השחרור, את העצמיות, את הנבדלות של קומת הצורה, שהיא משתקפת בדרך הסחרים, אותה רוצה פרעה להטבע במים. אנחנו טוב, פעם הבאה, אני חייב לעצור כאן, נראה פעם הבאה פרק תדווה, אבל אנחנו נשלים גם מה כל הסוגיה הזאת של המים, ומה שחזל כאן אומרים, שהוא רצה, ידע שלא יגיע המבול לעולם, כי כבר הקדוש הוא נזר לא להביא מבול, ולכן רוצה לגזור את המים. כל המהלך הזה כאן, הוא עוד מהלך שזוקק לטוש של הדברים, אבל רק היסוד של הדברים כאן הוא רק להבין את מה שהמלכון אומר, שהגזרה היא מצד כלליותם, שזו סוגיה לא פרטית ואינטרסית, אלא מלחמת תרבות, בין תרבות שהיא כולה תרבות שהעולם הזה, החומרנות ומלא עבדותיות עומדת במרכז, לעולם כזה שמציג את חירות הרוח ואת חירות הצד הצורני של החיים.